אינני מקשר עצמי בתפילתי לכל הצדיקים האמיתיים שבדורנו ולכל הצדיקים האמיתיים שוכני עפר קדושים אשר בארץ המה ובפרט לרבנו הקדוש צדיק יסוד עולם רבנו נחמן בן פגה בשמחה ובפרט לרבנו הקדוש נחל נובע מתוך חוכמה רבנו נחמן בן פגה
נדבר בעזרת השם בעניין יציאת מצרים וליל הסדר. חג הפסח יסודו אמונה, וליל הסדר ליל גילוי שכינה ובחינת ראש השנה לאמונה. והוא, כמו שאמרו חז"ל, שבזכות האמונה נגלו אבותינו, ובזכות האמונה עתידים להיגאל. והאמונה היא השורש של הגלות והגאולה. וידוע שגלות מצרים הוא שורש של כל הגלויות. וכך כתוב בליקוטי מוהר"ן תורה ז' חלק א', דע, כי עיקר הגלות אינו אלא בשביל חסרון אמונה. וכמו שכתוב בשיר השירים, תבואי תשורי מראש המנה, שהקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל, שהוא יהיה איתם בכל הגלויות, וגם כשישובו לירושלים ישוב איתם. ואמר להם תשורי מראש המנה, התבוננו בראשית האמונה, שעם ישראל יצא ממצרים על ידי האמונה, ועיקר האמונה, שהיא בחינת תפילה, בחינת ניסים, מעל הטבע, אינו אלא בארץ ישראל. ובשביל זה, כשפגם אברהם אבינו במה אדע כי ירשנה, ובזה פגם בירושת ארץ ישראל, כי כביכול הוא פגם בנקודה של האמונה, אז הוא פגם בנקודה של ארץ ישראל, ולכן היה גלות מצרים. אז רואים שהגלות היה בגלל כביכול חסרון האמונה מצד אברהם אבינו. וכל הגלות, כל הגלויות, מכונים בשם מצרים, על שם שהם מצירים לישראל. וכשפוגמים באמונה, יורדים לגלות. והיציאה מהגלות והחזרה לארץ ישראל, זה רק על ידי האמונה. וידוע שכל המהות של קליפת מצרים היה כפירה. וכמו שאמר פרעה, לא ידעתי את השם. וגם משה רבנו, שרצה להתפלל, ותפילה זה בחינת אמונה, לא יכל להתפלל בתוך קליפת מצרים, שהיא כפירה. וכדי להתפלל, היה צריך לצאת מתחום הקליפה של הכפירה. וכמו שכתוב, והיה כצאתי את העיר, אפרוס את כפיי. שרק כשיצא מהעיר יכל לפרוס את כפיו ולהתפלל. וכל המהלך של יציאת מצרים ועשרת המכות הביא לגילוי בהירות האמונה בתוקפה. וכאן יש לשאול, למה היה צריך 10 מכות כדי להוציא את ישראל ממצרים? לכאורה היה מספיק במכה אחת חזקה כדי להכניע את פרעה, כדי שישלח את עם ישראל מארצו. ועוד יותר יש להבין, למה היה צריך השם יתברך להכביד את ליבו ולהאריך את תהליך של המכות ועד שיצאו עם ישראל ממצרים? אלא נראה לומר שלא רק היה צריך להוציא את ישראל ממצרים, אלא המשימה היותר קשה הייתה להוציא את מצרים מתוך עם ישראל, להוציא את הקליפה של מצרים מתוך עם ישראל. וכמו שכתב השפת אמת, הוא ביאר מדוע נקרא יציאת מצרים ולא יציאה ממצרים. שיציאת מצרים פירוש שמצרים בעצמם יוצאים. ויציאה ממצרים פירוש שבני ישראל יוצאים ממצרים. אז למה קוראים לזה יציאת מצרים? ותירץ השפת אמת שלכל אדם, בכל דור ובכל שעה, יש בפנימיותו קליפה שנקראת מצרים. והקליפה הזאת היא כוחות הסיטרא אחרא שיושבים על מפתחות הלב. להסיט את האדם לדבר עבירה, זה למעשה גם הקליפה שמסתירה מכל יהודי את האור האלוקי, את מציאות של השם יתברך, את המציאות שהשם יתברך שומע אותו, את המציאות שהשם יתברך איתו בכל הרגעים, בכל הירידות, בכל החולשות, את המציאות שהשם איתו בכל רגע ורגע. כל זה זה הקליפה של מצרים. והתפקיד של כל אחד הוא להביא את עצמו ליציאת מצרים, להוציא את הקליפה הזו מתוכו. שאותו מצרים שיש בקרבו, בפנימיותו, יצא ממנו. וכמו שעשה הקדוש ברוך הוא ביציאת מצרים, שהוציא מבני ישראל את המצרים שהיה בתוכם, וכל זה זה היה חוץ ממה שהוציא אותם בפועל ממצרים. ולמעשה להוציא את המצרים מתוך עם ישראל זה היה יותר קשה כביכול. כי כמו שאמרו חז"ל, שהכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים, שהקושי הגדול הוא מפני שכל מה שהקדוש ברוך הוא ברא את כל העולמות זה בשביל הבחירה, ולכן אין זה בידי שמיים להביא את האדם ליראת שמיים ולקחת לו את הבחירה. ולכן כדי להוציא את המצרים מעם ישראל היה הרבה יותר קשה, והיה צריך את המופתים של 10 מכות וקריאת ים סוף עד שהגיעו לדרגה של ויאמינו בהשם ובמשה עבדו. גם אחרי כל זה, רואים שעוד עם ישראל לא התנקו לגמרי מהקליפה של מצרים שבתוכם, שכל התלונות שהתלוננו במדבר היה מכוח הקליפת מצרים שנשאר בתוכם, שרק חודש אחד בלבד מאז שהם יצאו ממצרים, ואחרי שהם ראו את כל המופתים, ואחרי שהם ראו מה שהיה בקריאת ים סוף, בתדבב בייר, כשהגיעו למדבר סין, שעד עתה הם אכלו עם ישראל את המצות שהם אפו להם בבואם לסוכות, והשם יתברך עשה להם נס, שהם אכלו ממצות אלו מעט מעט, יום יום, לסוב הנפשם, במשך חודש שלם. מלבד מה שאכלו מהצון והבקר, אשר היה עמהם לרוב, ואז כתוב, וילונו כל עדת ישראל על משה ועל אהרון במדבר, והתחילו להתלונן, כי הלחם אשר בכליהם הולך וקלה, ומה יאכלו מעכשיו כשהם במדבר, בארץ לא פוריה. ויאמרו אליהם בני ישראל, מי ייתן מותנו ביד השם בארץ מצרים, בשבטנו על סיר הבשר, באוכלנו לחם לסובע, כי הוצאתם אותנו אל המדבר הזה, להמית את כל הקהל הזה במדבר. רואים שעדיין הקליפה של מצרים בתוכם, הם מתגעגעים כביכול למצרים. והקליפה הזאת היא מונעת מהם את האמונה. שהשם יתברך שעד כה עשה להם כאלה מופתים וכאלה ניסים ב10 מכות, ושהביא על מצרים ובקריאת ים סוף, וגם הנס, שהמצות שלהם שהיו איתם הספיקו להם חודש שלם, כל הניסים האלה, שהשם יתברך, הוא עשה את כל הניסים, אז הוא גם יעשה להם ניסים ויפרנס אותם בהמשך. ואמרו המפרשים שכוונת השם יתברך הייתה דווקא להוליכם במדבר ולא בדרך מקומות של יישוב, שהיו יכולים לקנות שם מזון בכסף, וכל זה כדי לנסותם ולחנכם באמונת השם יתברך. השם רצה להביא אותם לניסיון של אמונה, כדי שיתחנכו באמונה להשם יתברך. ולמעשה כל ניסיון של אמונה זה מביא שאם הם יעמדו בו, שהם מתנקים מעוד קליפה ועוד קליפה של מצרים שבתוכם. והיינו כדי להוציא מהם את המצרים שעדיין לא יצא לגמרי מהם. והשם יתברך רצה שתמיד יהיו תלויים בו, שכל צורכיהם ניתנים רק מידיו בדרך נס. וכך ילמדו היטב להכיר ולדעת, כי השם יתברך הוא האלוהים, הוא הזן והוא המפרנס אותם, אשר כל הטוב והרע תלויים בו, בהתהם להנהגתם הטובה או הרעה. ובאמת תלונות ישראל על חסרון הלחם, זה באמת הייתה תלונה מיותרת, כי ללא דבריהם חשב השם יתברך להתחיל ולספק להם את המזון הניסי, את המן מהשמיים, מהרגע שיגמר הלחם בכליהם. ואת המן הם יאכלו במשך כל זמן שהותם במדבר, עד בואם לארץ ישראל. אבל קליפת מצרים שבתוכם לא אפשרה להם להאמין שהשם יתברך יפרנס אותם, וגם לא לחכות עד שיגמר הלחם בכליהם, והם התלוננו עוד לפני שנגמר הלחם בכליהם, ולא חיכו לראות מה קורה שיגמר הלחם שבכלים שלהם. ולכן כאשר שלח השם יתברך את משה אל פרעו, בדרישה שלח את עמי ויעבדוני, עיקר השליחות של משה הייתה שהקליפה של מצרים תצא מתוך עם ישראל, שהיא מסתירה את האמונה מעם ישראל, ובלי אמונה אי אפשר להיכנס לעבודת השם יתברך, ובגלל זה כביכול הוא דיבר כביכול גם אל תוך הקליפה שהיא שולטת על הלבבות של עם ישראל, שהיא מונעת מהם את עבודת את השם יתברך. וזה הכוונה גם, שלח את עמי ויעבדוני, שהקליפה תשחרר את ליבות עם ישראל לעבודת השם יתברך, שעיקר העבודה של השם יתברך היא בלב, וקודש הבריחו ליבה ביי. וכך כותב בליקוטי הלכות, בלכות גילוח הלכה ג', וצריך להתחזק רק באמונה, ולהשליך את השכל לגמרי, ולסמוך על אבותינו הקדושים ועל הצדיקים האמיתיים אשר כפו את יצרם ושיברו את החומר לגמרי, כי רק הם זכו להשגת אלוקות השם יתברך בתכלית השלמות. ואפילו צדיקים כאלו שתיארו וקידשו את עצמם מזוהמת הנחש לגמרי, ושברו את כל התאוות וביטלו את הגוף והחומר לגמרי, גם הם היה עיקר ההתחזקות שלהם רק על ידי האמונה הקדושה, רק על ידי האמונה. האמונה הקדושה היא השער שדרך שם נכנסים לכל הקדושות, כי אפשר להשיג שום השגה ולדעת שום ידיעה, אי אפשר לדעת שום ידיעה בהתנוצצות אלוקותו יתברך, כי אם על ידי האמונה הקדושה. והאמונה הקדושה היא השער שדרך שם נכנסים לכל הקדושות, לכל ההשגות ולכל הידיעות הקדושות, כי אפשר להתקרב, להיכנס לשום קדושה ולשום השגה ולשום ידיעה מהשם יתברך, כי אם על ידי האמונה הקדושה. וכל המלחמות וכל הניסיונות שיש לאדם בעבודת השם יתברך, אי אפשר לנצח שום מלחמה ואי אפשר לעמוד בשום ניסיון, כי אם על ידי האמונה הקדושה. וכתוב בתיקוני הזוהר שדוד המלך ניצח את כל מלחמותיו רק על ידי האמונה, כמו שכתוב בתהילים, אם תחנה עליי מחנה, ואחר כך הוא אומר, אם תקום עליי מלחמה, בזאת אני בוטח. היינו שעיקר בתכונו של דוד המלך ותקנתו של דוד המלך היה על ידי האמונה שנקראת זאת, וזה מה שהוא אומר, בזאת אני בוטח. דהיינו, דוד המלך היה יודע שהוא חזק באמונה בהשם יתברך, ועל כן הוא חזק שבוודאי יעמוד נגד כל המחנות והמלחמות של היצר הרע והסטרחה, כי בוודאי יוכל לנצחם ולשברם, מאחר שיש לו אמונה חזקה בהשם יתברך שנקראת זאת. ועל זה אמר, בזאת אני בוטח. ועוד ממשיך בליקוטי הלכות ואומר, והנביא ראה שבסוף הגלות, בעקבתה דמשיכה, יתגבר הבעל דבר ועשית רחה ביותר, ויהיה קשה לאדם לנצחו, ועל כן אמר שאין תקווה לצאת מהגלות, כי אם על ידי אמונה הקדושה, שמי שיהיה חזק באמונה בוודאי יזכה לנצח המלחמה, ויצא מהגלות בוודאי. ולפי זה נוכל להבין יותר את המתנה הגדולה שנתן לנו השם יתברך, את חג הפסח בכלל ואת ליל הסדר בפרט, שיות שכמו שאמר השפת אמת, שלכל אדם ובכל דור ודור ובכל שעה יש בפנימיותו קליפה שנקראת קליפת מצרים. ועל ידי המתנה הזו של חג הפסח בכלל וליל הסדר בפרט, השם נתן לנו תרופות נפלאות כדי להתרפא מהקליפה הזאת שאוחזת בנו, ולזכות שיתגלה בנו האמונה. אומר האריזל שאותם האורות השם הוריד בזמן יציאת מצרים כדי לגאול את עם ישראל, אותם אורות בדיוק יורדים גם בליל הסדר, ועל ידי זה מחליש את קליפת המצרים שיש בתוך כל אחד ואחד, כדי לגלות את אור האמונה שיש בכל אחד ואחד, וחוץ מכל המצוות הקדושות של ליל הסדר, שכולם באים לסייע לנו, לגלות בנו את אור האמונה. ויוד ועניין חג הפסח הוא אמונה. על כן עיקר מצוות ליל פסח הוא מצוות סיפור יציאת מצרים, וכן והגעת לבנך, שעניינו השרשת האמונה. וזה עניין כל המרבה לספר ביציאת מצרים, הרי זה משובח, ואפילו כולנו חכמים, כולנו נבונים, מצווה עלינו לספר ביציאת מצרים, שלא מצינו עניין כזה בשאר המצוות, אשר איך שמקיימים, יצא ידי חובתו, ואין שום עניין להרבות בהם. אכן, היות שחג הפסח הוא חג האמונה, וליל הסדר זה ליל גילוי שכינה וראש השנה לאמונה, אשר ממנו השפעת האמונה בלב יהודי לכל השנה. ומבהירות האמונה של הלילה הזה זוכים לחיות חיי אמונה כל השנה. וכותב בליקוטי מוהר"ן, תורה מ"ד, חלק שני, האמונה תולה בפה האדם, כלומר שהאמונה היא תלויה בפה של האדם, בבחינת הודיע אמונתך בפי, היינו שעל ידי שמדברים האמונה בפה, זהו בעצמו האמונה, וגם על ידי זה באים לאמונה. ועוד כתב בתורה צדיק וב חלק שני בליקוטי מוהר"ן, ואמר שהדיבור יש לו כוח גדול מאוד, כי הלא יכולים ללחוש על קנה שריפה, הכוונה על רובה, שלא יוכל לראות. כלומר, כזה כוח גדול יש לדיבור, שאפילו אם ידבר אל רובה שלא יראה, כמובן מי שיזכה לדבר את הדיבור הנכון והטהור והקדוש, אז הוא יוכל לחולל כזה דבר שהרובה לא יראה. זאת אומרת שלדיבור יש כוח גדול. אז הוא אומר גם, אם נצרף את מה שראינו בתורה מ"ד חלק שני, שעל ידי דיבורי אמונה, זה בעצמו אמונה וזה מעורר את האמונה, אז יש כוח בדיבורים האלה לפעול, לגרש את קליפת מצרים מתוכנו ולהאיר את אור האמונה בתוכנו. ועל פי זה יבואר עניין של כל המרבה לספר ביציאת מצרים, הרי זה משובח. דיני אמונה היא עד אין סוף, אין גבול לאמונה. וכמו שהקדוש ברוך הוא אין סוף, כך האמונה בהשם יתברך היא אין סוף. ויש הרבה מדרגות בבהירות של האמונה, גבוה מעל גבוה, עד בלי סוף ועד בלי שיעור. ורבותינו הקדושים אמרו, דמה שצדיק אחד יותר נעלה מחברו, ולפי שהאמונה היא יותר בהירה אצלו. וכוונת הדברים שבהירות האמונה היא עד אין סוף, וכל כמה שהאמונה היא יותר בהירה, הרי זו מדרגה אחרת לגמרי. ולכן אין תלויה מדרגת צדיק, לא במה שלומד, ולא במה שהוא מדקדק במצוות יותר מחברו, אלא במה שיש לו יותר בהירות באמונה, שעל ידה הוא יותר מרומם ומנוסה, ומנוסה ומתנסה בכל העניינים. ומשום כך מיוחדת מצווה זו של סיפור יציאת מצרים משאר כל המצוות, וכל המרבה הרי זה משובח, לפי שהשרשת בהירות האמונה היא דבר שאין לו שיעור. וזה שכתוב על הים, ויאמינו בהשם ובמשה עבדו, ולכאורה אחרי שכבר ראו בעיניהם ואמרו, זה השם וענווהו, זה לי וענווהו, וראתה שפחה על הים, מה שלא ראה יחזקאל הנביא, מה שייך עוד אחר כך ויאמינו אחרי שראו עין בעין, אלא לפי שהאמונה היא למעלה מכל השגה, ובעוד שבחינת ההשגה יש לה גבול וסוף, וכל דרגה שאדם מגיע אליה על ידי חקירה והשגה יש לו גבול וסוף, אבל האמונה אין לה סוף, במקום שנגמרת ההשגה, שם מתחילה האמונה. ולכן אחרי מה שהם השיגו וראו ביניהם, ואמרו זה לי ונבאו, שייך להתחיל עוד פעם ל"ויאמינו בהשם משה עבדו", ומהטעם הזה אפילו כולנו חכמים, כולנו נבונים, גם כן מצווה עלינו לספר ביציאת מצרים, כי כל מה שאנחנו חכמים ונבונים זה מצד ההשגה, אבל האמונה על ידי סיפור יציאת מצרים אנחנו זוכים לאמונה, ולזה אין השגה. ואין לזה שום גבול, ולכן כמה שמרבים יותר לספר ביציאת מצרים, זוכים לדרגות יותר ויותר של אמונה. וכמו שאמר המהר"ל, שחג הפסח הוא חג של התחזקות באמונה, ועל כן סידרו לנו חכמים בלילה הזה את כל סדר העבודה הזאת, שעניינם רומזים אל האמונה, היינו שכל ענייני ליל הסדר עשויים לחיזוק האמונה. כשם שהאמונה היא דבר גדול, כך גם הפגם באמונה נחשב לדבר חמור, כמו שכותב בלקוטי מוהר"ן בחלק ב' תורה ס"ב. כי אפילו כשאין עובדים עבודה זרה, יש פגם עבודה זרה. כי קלקול האמונה היא גם כן בחינת עבודה זרה, כמו שמובא בשם הבעל שם טוב על הפסוק, וסרתם ועבדתם אלוהים אחרים, שתכף כששרים מהשם יתברך, הכוונה כששרים האמונה מהשם יתברך, הוא בחינת עבודה זרה. אחד הביטויים הקשים של פגם האמונה זה כעס. כאשר אדם כועס חס ושלום, אז זה מבטא שהוא פוגם באמונה, שהוא פוגם ברצון האלוקי, שכך ההנהגה איתו, שהוא כביכול כועס על ההנהגה שהשם מנהיג אותו בצורה הזאת. וכעס ידוע מחזל, מכל ספרי הקדושים, שכעס נחשב ממש ממש לעבודה זרה. ולכן, מי שהשם רוצה לרומם אותו, לנסה אותו, הוא מביא לו ניסיון של כעס, שאם הוא יזכה להתגבר על הכעס, הוא יזכה להתעלות בהתעלות גדולה מאוד של אמונה. וכותב בלקוטי מוהר"ן תורה ס"ו חלק א', שצריך לשבר את הכעס, וצריך לשבר ולהמתיק את אחרון אף, דהיינו להמתיק את האשן ולבררו, עד שיהיה נעשה ממנו בחינת רוח. והוא כותב, וזה הרוח, שהוא המתקת האשן של אחרון אף, הוא בחינת משיח, רוח אפנו משיח השם. כלומר, שמי שזוכה לשבר את הכעס, אז הוא זוכה לדרגות רוחניות גדולות מאוד מאוד. נספר על רבי משולם איגרא, מלפנים, רבה של טיסמניץ. הוא היה מופשט לגמרי מכל ענייני העולם, וכל העולם הזה היה בעיניו כקליפת השום. קהילת טיסמניץ מינתה אותו לרב ראשי בעיר ובכל המחוז, כשהיה רק בן 17 שנה. כבר אז נחשב לגאון גאונים, בעל מוח חריף ומהיר תפיסה באופן אדיר. הוא היה נקרא עילוי מבעיל ונורא. כשם שהוא היה גדול בחריפותו, בבקיאותו, כך גם הוא היה גדול בהתמדת התורה, שהיה מקיים אותה בשבטך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך. פעם הוא היה מהלך בשוק של טיסמניץ, והוא שקוע כדרכו בעומקה של הלכה. עברו שם סוסים אבירים שהיו רתומים למרכבה כבדה, ובמרוצתם הפילו ארצה. עוברים ושבים שראו את רבם הנערץ נופל ונדרס מתחת לפרסות רגלי הסוסים. רצו להציל את נפשו. כשהוציאו מתחת גלגלי הקרקרה, הוא פצוע וחבול, שמעו את צפתותיו מלחשות, ועל פי דברים אלו מתבטלת ממילא השגתו של הרעב"ד על הרמב״ם, זאת אומרת שהוא בכלל לא הרגיש שהוא נדרס, כל כולו היה שקוע בלימוד. גאון אדיר זה, הנמנה בין הגדולים העילויים שבכל הדורות, מצא זמן בכל יום לצאת אל חלקת השדה הקטנה הקרובה אל ביתו, ולהתעסק בעבודת האדמה. יש לשאול, מה לרבי משולם איגרא שמופשט מכל גשמיות לעבודת האדמה? התשובה היא ששורש נשמתו הגדולה כנראה נחצב מאורו של חג הפסח. בכל יום מימות השנה היה מתעסק בתכליתו של החג, היה מתעסק בעניין של המצות. במו ידיו יצא אל השדה, ניקש את העשבים, חרש את האדמה, זרע את גרעיני התבואה, השקע את הגבעולים, בדק בכל יום את שלום הצמיחה, ומתפלל שיעלו החיטים יפה, שהרי לא לכבודו היה מתכוון, אלא לשם מצות מצווה. ואחר שלבלבלו הגבעולים ונתבשלו הגרעינים כל צורכם, יעק עוצר את החיטים בימי הקציר, מאמר לעומרים, דש, זורה במזרעי, בורר ושומר את החיטים מכל משמר עד שעת התחינה, ונאסף תחת ידיו קמח המשומר משעת זריעה. את הקמח הוא היה מצניע בקד מיוחד, שסגור היטב ואטום היטב, שלא תתקרב אליו שום טיפת מים. בהתקרבות חג הפסח, היה לוקח את המים שלנו, והקמח המשומר בקדו, ויחד עם תלמידיו היה אופת המצות. לאחר כל העמל והיגיעה, במשך כל ימות השנה, לא הגיע מספר המצות אלא לכדי 6 מצות בלבד. 3 מצות הוא היה לוקח לליל הסדר, כהן לוי וישראל. ומהם היה אוכל את הכזית מצה של הכורך והפיקומן. בעוד כל בני ביתו מסתפקים במצות מודרות, אף אין, אך לא מהקמח המשומר של רבי איגרא משולם. המשפחה ידעו כי אביהם לא יסכים בשום אופן להשתמש במצות אחרות, אלא רק באלו שבעשר אצבעותיו יגע להם. ומן הסתם יש לו סודות כמוסים ועניינים נשגבים בהנהגה הזו. וחוץ מהכזיתים של מצווה, לא נטל רבי איגרא משולם את ידיו לסעודה כל חג הפסח. מאכלו כל החג היה מעט ירקות וביצים מבושלות, כה חשש על כשרות על המצות. ואומנם בני ביתו של רבי משולם איגרא התגייסו כולם לשמור ב-77 עיניים על המצות הנדירות והפיליות. את המצות טמנו בשקית בד חדשה, ואותה קשרו בחבל עבה. החבל היה קשור בלולאת ברזל שהייתה קבועה בתקרה בקרן זווית. וכשהגיע ליל הסדר עצמו, הייתה הרבנית מתירה בדחילו ורחימו את השקית מכישורי החבל שלה, וחובקת אותה כמו שהיא מחבקת בן יחיד שלה, וניגשת אל ראש השולחן, ומציעה בזהירות ובקפדנות 3 מצות, ומניחה אותם על הקערה ארוחה מבעוד יום. כאשר שב הרב מתפילת ערבית, היה ניגש בפנים נוערות אל השולחן, נותן עיניו באהבה במצות, ועורך את שולחנו וסדרו, וכך היה מדי שנה בשנה. שנה אחת החלה לעבוד בבית הרב, משרתת חדשה, נערה יהודיה, כשרה ותמימה. בערב החג עמדה הרבנית במטבח ובשלה את הדגים. לאחר שתחנה את הדגים וטיבלה אותם כראוי, הגיע הזמן לקחת קמח של מצה ולעשות מזה כופתאות. בביתו של רבי משולם איגרא לא הקפידו על שרויה, ונהגו להרבב בעיסת הדגים מצות חונות. כל המשפחה הייתה נוטלת כמה מצות ותוכנת אותם לקמח לשימוש הביתי. ולאחר שרבבה הרבנית את העיסה בתוך גדרת החרס וקראה למשרתת, משרתת יקרה, בבקשה אביא כמה מצות מהחדר הסמוך ונתחן אותם ונכניס אותם לדגים. המשרתת התמימה שלא ידעה את ההליכות של הבית, טעתה והלכה לא לחדר שבו היו המונחות המצות של כל בני הבית, אלא לחדר השני, שבו השתלשלה השקית בחבל מן התקרה. היא פתחה את השקית והוציאה את כל 6 המצות והביאה אותם לרבנית. הרבנית שהייתה טרודה בעוד כמה עניינים, משום מה לא ראתה להיכן הלכה המשרתת. גם ששבה לא עלה על דעתה לשאול אותה מהיכן לקחה את המצות. היא נטלה את האוצר המשומר מידיה של המשרתת ללא אומר ודברים, והניחה את המצות בקערת פח, ומיד החלה מרסקת אותם לפירורים בידה הקמוצה. עד שנעשו לקמח מצות, ושפכה הכל לתוך העיסה של הדגים התכונים. וכך המשיכה הרבנית בהמשך ההכנות לפסח, הכינה את החרוסת והכינה את היין, ואת כל שאר צורכי הפסח. הגיע ליל הסדר, הרבנית ערכה את השולחן, ואחרי שהיא גמרה לערוך את השולחן, היא הולכת להביא בפרק ברכיים את המצות של הרב המיוחדות שהוא הכין וטרח עליהם כל השנה. היא פתחה את הדלת, הלכה לאיתה אל הפינה, הושיטה את ידה אל החבל המשתלשל מן התקרה, ואצבעותיה מששו את השקית הרקנית, וליבה החל פועם בעוז, מדוע השקית כמושה ונפולה, מי נגע בה? משמשה השנית, ורואה שהשקית ריקה. צבחה רמה פרצה מפיה, ולכל צבחתה הגיעה המשרתת, מלאה עתירה ופחד, שמה, קרה איזה משהו לגבירה שלה? מה קרה הרבנית שלה המשרתת? סוף סוף חזרו מטרי הקול המושתקים של הרבנית, וידיה של הרבנית רעדו כעלים ברוח וגמגום נואש נפלאת מגרונה. מדוע השקית ריקה? היכן המצות? המשרתת ענתה בפשטות, מה זאת אומרת? הם בדגים. הרבנית צבחה בדגים? מה פירוש בדגים? המשרתת לא הבינה מדוע נבלה הרבנית, נערה פשוטה הייתה וישרה. ענתה לה המשרתת, הרבנית ביקשה ממני להביא מצות כדי לטחון אותם לקמח עבור דגים, ולקחתי אותם מכאן. מה? בחירם מילא את חללו של החדר, הרבנית עמדה ובכתה על האסון שקרה לבעלה. שתי דברים קשים קרו, אחד זה כל עבודת הפרך של בעלה במשך שנה שלמה ירד לטמיון, ודבר שני, הרב אינו מכניס אל פיו אפילו פירור של מצה אחרת. ומה, איך הוא יקיים את מצוות אכילת המצה בליל הסדר הזה? אחר ששבה אליה ארוחה, החלה מייסרת ומוכיחת המשרתת במילים קשות. יודעת את מה עשית? לקחת המצות הקדושות של הרב, המצות שלהם הוא טרח כל השנה, וקלקלת אותם. הרב שיחיה אינו סומך על אף אדם שבעולם, ובעשר אצבעותיו הוא מגדל תחיתים, קוצר ותוכן ואופה. ואתה לא יהיה לו מצות לליל הסדר, מה נעשה? צעקה הרבנית במער יאושה, ופחרה את ידיה. המשרתת יושבת, עובדת עצות בביתו של הרב, וככל שנקפו הרגעים ועברו, גברו פעימות ליבה, עוד מעט ישוב הרב הביתה, ואז יחרב העולם. ומרוב פחד קמה נערה המבועטת, וברחה מהבית, כל עוד רוחה בנפשה. ונסתיימה תפילת ערבית החגיגית בבית הכנסת, שב הרב לביתו, מוקף במתפללים ובני המשפחה. פמליה נכנסה אל הבית, שכולו היה מלא באור של נרות יקרות. ברכות ויחולי חג שמח. וברוב שמחה ניגש הרב ללא שאיות לערוך את הקערה של ליל הסדר. מה זאת שהמצות לא אינם בקערה? מתפלא הרב. ושאלת הרבנית בשלווה, בלי שום הקפדה, איכן המצות? הרבנית האומללה עמדה מורכנת ראש, וסיפרה לו ברטט ובחלחלה, מתוך פחד נורא את כל האמת. אין מצות. המצות נתחנו בשוגג ונתבשלו עם הדגים, בגלל טעות של המשרתת. היא אשמה בכל. שלוות נפש מפליאה שאל רבי משולם איגרה, ואיכן המשרתת? עונה לו הרבנית ברחב מרוב פחד, סיפרתי לה כמה מאמץ והגיע המשקיע הרב במצות, ועל כך שאינו אוכל שום מצות אחרות, והבינה שהרב מאוד יחס. לכעוס, אומר הרב, בשום פנים ואופן לא יחס. לכו אל המשרתת, ציווה רבי משולם את בניו בקור רוח, בקשו ממנה לחזור מכאן. הבנים ידעו איך אני מסתתרת. הם הלכו לשם בזריזות וביקשו מן הנערה המבועלת בשם הרב, כי הוא מבקש ממנה שתחזור לאלתר. הפחד הגדול רבץ על פניה של הנערה כעננה, והיא סירבה, בטוחה הייתה, כי הרב קורא לה כדי לחלות בה את זעמו וכעסו. חזרו הבנים ואמרו לה, והם שהמשרתת פוחדת לחזור. רבי משולם נבעל, שחושדים אותו שהוא יכעס והוא יתחזר אליה. חס ושלום, אינני מקפיד כלל עליה כלל, לכו ואמרו לה, כי לא רק שאינני רוצה לגאור בה, אדרבה, אני רוצה לפייסה על העוגמת נפש שנגרמה לה מרוב הבעלה, ואני מבטיח נאמנה שלא יעונה לה כל רע. הבנים יצאו לשליחותם ומסרו למשרתת בדייקנות את דברי הרב, הפעם הזאת היא האמינה והסכימה לבוא. איך שהיא נכנסה הביתה, החל הרב לפייס אותה ולהתחנן לפניה שתסלח לו על הצער שהיה מנת חלקה, כאשר נתגלגל לידיה השגגה הזו שהיא הביאה את המצות בתור של לעשות מהם כמח מצות. הנערה עמדה שותקת, המילים נטלו מפיה מרוב תדמה, שהרי היא צריכה לבקש סליחה על העוול שגרמה, גם אם זה היה בשוגג. ולא רק שהרב אינו כועס, עוד הוא עומד ומבקש ממנה סליחה. ועוד הרב אומר, אני מבקש שתאמר בפה מלא שהיא סולחת. ואז אמרה המשרתת, אני סולחת בלב שלם. והרב שחשש שהיא לא סולחת בלב שלם, לא נתקררה דעתו עד שהבטיח לה בשם הרבנית, שאחרי החג תתפור לה הרבנית סמלה יפה, ובלבד שתסלח באמת ובלב שלם. אמרה המשרתת, אני סולחת באמת. והיא נשארה לשבת בליל הסדר בבית הרב, ורק אז נרגע רבי משולם איגרא. אבל כעת נשארה הבעיה, איזה מצות יאכל הרב בליל הסדר? הרי הוא לא אוכל שום מצות אחרות. אמר הרב, ילכו נא הבנים אל ביתו של השוחט של העיר, הוא אדם כשר וירא שמיים, ויבקשו ממנו 3 מצות בשבילי, אמר הרב בשלווה מופלאה. הלכו הבנים אל השוחט, והשוחט נתן להם בלב חפץ ובשמחה גדולה 3 מצות עבור הרב הנערץ. בליל הסדר של אותה שנה ערך הרב את הסדר לראשונה, עם מצות שלא היו שלו, במנוחה ויישוב הדת. על פניו לא ניכר אפילו שמץ של צער או הקפדה, ואפילו לא תרעומת קלה. בשמחה עצומה היה שרוי, בשעה שברך שהחיינו, אכל את הכזיתים של המצות, ושתה 4 כוסות. בתום הסדר, שאלה הרבנית את הרב, ילמדני הרב בעלי, אם המצות של השוחט טובות הן, והראיה שהרב השתמש בהם הלילה, למה צריך הוא לתרוח כל השנה על מצות מיוחדות? ואם כל המצות חוץ משל הרב אינם טובות, כיצד יצא ידי חובה במצות של השוחט? אותה שעה לימד רבי משולם איגרא את זוגתו יסוד גדול. חלילה לתלות בי מחשבות אבן כאילו אני סבור שרק המצות שלי הן כשרות ומודרות, ואילו מצות של כולם אינם טובות. בוודאי שכל המצות כשרות בתכלית הידור. ברם, לי יש את הקפדות והחומרות שלי, ואני משתדל שלכתחילה היו כל הידורים במצות שלי שאני רוצה. אבל אם אין, יכול אני אסתפק בהחלט במצות של השוחט. הן מצות כשרות וטובות וראויות. רואים אנו בסיפור הזה שהמצות הם מאכל של אמונה, וזוכים על ידם לאמונה, אבל בשמיים רצו לזכות את רבי משולם איגרא באמונה הרבה יותר גדולה מהמצות עצמם, עם כל ההידורים שלהם, להעמיד אותו בניסיון גדול של כעס, ובזכות זה שהוא לא כעס, הוא זכה להתעלות בהתעלות גדולה מאוד של אמונה. וגם מסופר על רבי לוי יצחק מברדיצ'וב, שהיה סוחר שדה קטן, ושכר יהודים לחרוש אותו ולזרוע בו חיטים, ומהרגע של זריעת החיטים, שכר שומרים על השדה לשמירת החיטים, והשומרים עמדו שם, מהתחלת הזריעה בחורף, עד הקצירה בקיץ. ואחר שקצרו החיטים, והכניסו לחדר מיוחד, שכר שומרים קבועים, שלא יישארו החיטים בלא שמירה. ואחר כל הטרחה העצומה הזו, של בערך 1.5 שנים, היה אפיית המצות הקדושות אצל רבי יצחק לוי מברדיצ'וב. עם גילויים עצומים של מורה גדול וגילוי שכינה, ויצאו בערך 10 או 11 או 12 מצות. ומצות אלו הכניסו בבגד חדש שנעשה במיוחד למצות אלו. ורק מצות אלו אכל רבי לוי יצחק מברדיצ'וב במשך כל היום טוב הקדוש של פסח. שנה אחת, אחר כל העבודות של 1.5 שנים לאפיית המצות, הלך רבי לוי יצחק מברדיצ'וב להתפלל לתפילת ליל החג, ליל הסדר. הוא ביקש מהרבנית שתישאר בבית לשמור על המצות ולא תלך לבית בית הכנסת, כמו שאר אנשים שהלכו כדי להתפלל ולומר תהלל. ואכן הרבנית הסכימה והתפללה ערבית והלל בבית כדי לשמור על המצות. פתאום נכנס כלב וחטף את החבילה של המצות וברח לנפשו. בירות הרבנית כזאת התחילה לרדוף אחר הכלב בחוצות ברדיצ'וב, ואב השכנות סייעו לה בעדה, אך קלה הייתה ריצת הכלב יותר מהמרוצה של אנשים שרדפו אחריו. כאשר חזרה הרבנית לבית, התחילה לבכות במר נושה על העובדה אשר הראה עמה, ובפרט שישימה את עצמה שעלה לנעול את הדלת של הבית, ואף שזה ליל שימורים שהוא שמור מכל המזיקים, אבל בכל זאת היה לה לנעול את הדלת של הבית, ולמה היא לא נעלה את הדלת של הבית. וכאשר הגיע רבי לוי יצחק מברדיצ'וב, חזר לביתו ושמע את אשר קרה, לא היה לו אפילו משהו של חלישות הדעת, ולא היה לו שום הקפדה, ועד רבה השתדל להכניס בבית מצב של שמחה ונעימות וכלילות, והסביר בעריכות ובנעימות גדולה מאוד מאוד, שכל מה שקרה הוא אך ורק ניסיון מאבינו שבשמיים, כדי שיזכו שלא יהיה שום הקפדות ושום חלישות הדעת וכדומה, ועל כך הם צריכים לסמוח בשמחה גדולה מאוד מאוד, שברוך השם שלא היה כאן שום הקפדות ושום חלישות הדעת וכדומה. ים ואמר שהמצות של השכן הם גם כן מאוד קשרות, ואמר רבי לוי יצחק מברדיצ'וב, ואני תמיד מתפלל על כל המצות של כלל ישראל, שכולם יהיו מוצלחות וקשרות ומודרות, וממילא נבקש מצות מהשכן החיית שהיה לו בשפע מצות, וכך התחיל בעבודה הקדושה של עריכת הסדר בשמחה. ונסיים בסיפור על רבי ברצה, שהיה יהודי פשוט. ויות והשולחן שעליו הוא רצה לערוך את הסדר היה קטן, לכן הוא הלך לקנות פלטה גדולה, כדי שישים על השולחן הקטן, ויהיה מקום לשים שם את הקערה של ליל הסדר, את המצות, ואת כל צורכי ליל הסדר לשים על השולחן, שיהיה מקום להכל, אז לכן הוא הלך וקנה פלטה גדולה. והניח את הפלטה על השולחן, פרס עליה מפה, וסידר את הקערה, את המצות, את היין, את הכלים, והלך בשמחה להתפלל תפילת ערבית של ליל הסדר. ואשתו, שלבשה את מלבושי החג, שהייתה גם קצת רשלנית, עברה ליד השולחן, והבגד שלה נתפס בפלטה החדשה שקנה רבי ברצה, ולא שמה לב לכך, והמשיכה ללכת, והיא גררה אחריה את הפלטה, וכל הפלטה עם כל התחולה שלה נפלה על הארץ, והכל היין נשפח, והמצות נפלו על הרצפה, והכל נהיה חורבן אחד גדול. חזר רבי ברצה מבית המדרש, מצא את ביתו חורבן, ולא רק זה, אלא גם נתווסף לזה קולות וצעקות של אשתו, שהתחילה לצעוק עליו, שמעולם לא היה לא מוצלח כמוהו, שכן כל מי שיש לו מוח בקודקודו יודע שלא קונים פלטה לשים על השולחן. והיה עליו לחשוב מראש שאם הוא שם פלטה על השולחן, ואם עוברים ליד הפלטה, זה יכול להתאפס בבגד והכל יכול ליפול. ואיך הוא עשה שטות כזו גדולה לקנות כזו פלטה על השולחן. וכך אשתו צעקה וצעקה בקולות גדולים באופן חזק מאוד. ורבי ברצה ניסה לפייס אותה. בסדר, הוא אמר לה, בסדר, אני אעשה תשובה ולא אחזור עוד לעשות כזאת. אך היא חזרה וצעקה עליו, שכבר כל כך הרבה פעמים חזר בתשובה, ועדיין הוא נשאר כזה רשלן. אך הוא חזר ופייס אותה עוד ועוד, שאתה הוא יחזור בתשובה באמת, עד שאחרי הרבה זמן הצליח לפייס אותה, והתחילו לערוך את הסדר בשמחה. ועל זאת הסדר, אמר הבית אהרון, שהסדר הזה בקר רקיעים באופן נשגב, שאי אפשר להשיג כלל וכלל, כיוון שהקדוש ברוך הוא רוצה את הלב של יהודי, והיה לו לב שמור וטהור ונקי מכל משהו של הקפדה וכעס. מכל המעשים האלה ששמענו, אנחנו רואים שהלילה הזה, ליל הסדר, הוא לילה קדוש מאוד, וזוכים בו לאמונה גדולה, אבל יש כאלה שרצו לזכות אותם בדרגות גבוהות מאוד של אמונה, וזה על ידי ניסיון שהביאו להם כעס, ועל ידי שהם לא כעסו, הם זכו להתעלות בהתעלות עצומה של אמונה, ולהתקרב להשם יתברך באמונה חזקה מאוד.
מסוכן כמוני, טורף בלב ימים, החם הנרדף כמוני, בעל הרחמים. מסוכן כמוני, טורף בלב ימים, החם הנרדף כמוני, בעל הרחמים. תהום אל תהום קורא כל צינוריך, כל משבריך וגליך עליי עברו. תהום אל תהום קורא לכל צינוריך, כל משבריך וגליך עליי עברו. ראה מסוכן כמוני, טורף בלב ימים, החם הנרדף כמוני, בעל הרחמים. ואין מסוכן כמוני, טורף בלב ימים, החם הנרדף כמוני, בעל הרחמים.